עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. אני עוד לא יודע את כל הפרטים, לא יודע מי מהצדדים מרוצה ומי זועם. כן יודע שהממשלה אישרה היום להקים 3 יישובי קבע חדשים לבדואים בנגב ועיר אחת. ויש כוונה להקים עוד לא מעט יישובים יהודיים ועיר חרדית אחת. אז באופן עקרוני צריך להגיד כל הכבוד. אם העניין הזה יוריד את נפח בעיית הפזורה הבדואית וייתן פתרון לפחות לחלק מהבדואים שמפוזרים בכל מיני יישובים לא מוכרים, אז זה נכון וחשוב ונדרש. גם הקמת נקודות יישוב יהודיות ועיר חרדית זו יוזמה חשובה. הנגב הוא עתודת הקרקע הגדולה, היחידה והאחרונה שיש לנו. ככל שנמהר להסדיר אותו וליישב אותו על חשבון הצפיפות הבלתי נסבלת במרכז, כך ייטב. אז נקווה שהחלטות הממשלה הללו, בניגוד להחלטות הקודמות, גם יתבצעו, ובהצלחה לכולם.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. כדי למנוע הפתעה של הרגע האחרון מצד רע"מ בהצבעות התקציב, הזדרזה הממשלה לאשר היום 3 יישובים חדשים לבדואים בנגב. כלומר, הלבנה והכשרה של שוד קרקעות הלאום, כשהממשלה יודעת שאף בדואי אחד לא יזוז משטח ששדד, ואף בדואי לא יוותר על תביעות הבעלות המטורפות שיש להם בנגב. פעם אנשי הימין בממשלה ייתנו את אישור היישובים לערבים בהסדרת ההתיישבות הצעירה ביוש. אבל זה היה כשעוד היו בימין, עכשיו הם בשלטון. אבל זה שהממשלה הזאת נכנעת לערבים כבר הבנו. החידוש היום בא מכיוונה של מרב מיכאלי, מפלגת העבודה, ההמשך ההיסטורי של מפאי. מפאי של דוד בן גוריון. נו, זה שאמר בנגב ייבחן העם. והנה היורשת שלו תוקפת היום בחריפות את הילד שקד, המקדמת גם הקמת יישובים יהודיים בנגב. אתם שומעים? יושבת ראש מפלגת העבודה כבר לא פוסט-ציונית, היא אנטי-ציונית, אנטי-בן גוריון, אנטי-התיישבות יהודית. לא חלילה בחברון או במזרח ירושלים. אפילו בנגב שונאי הציונות הללו לא רוצים להקים יישובים. סליחה, יישובים כן, אבל רק לערבים. ככה נראה היום השמאל. ואם לא יתנערו ממנה, לעולם לא ינקו מעצמם את החרפה הזאת. לעולם.
לעולם, לעולם. אני לא מבין, רגבים, תנועת הימין ברכה על החלטת הממשלה היום, לא הבנתי מה... עזוב רגע את ההתיישבות הצעירה, זה אירוע אחר. וכמובן, הריב בין מרב מיכאלי לילד שקד היה כי הילד שקד מקימה 11 יישובים יהודיים בנגב. אז אתה כאילו זועק, כאילו גנבו לנו הכל וברחו.
ואם היא תקים 100, מפלגת העבודה יכולה לצאת נגד הקמת יישובים יהודיים בנגב? באמת בן גוריון מתהפך.
לא, אנחנו לא יודעים נגד מה בדיוק היא יוצאת.
היא אמרה, זאת שגיאה נוראה להקים יישובים יהודים בנגב עכשיו.
לא, אריה, תלמד את הסוגיה הזו. הוויכוח הוא לא על עצם הקמת יישובים יהודיים. הוויכוח הוא, ואני עסקתי בזה בזמנו, איפה צריך להשקיע? האם צריך להשקיע בעיבוי וחיזוק היישובים הקיימים, למשל ערד, שנמצאת במצב גרוע? יש הרבה אנשים שחושבים...
תעבה ותחזק את היישובים הערבים. תקים יישובים יהודים חדשים כדי לתפוס את אדמות הנגב. אתה יודע שיש מרוץ על אדמות הנגב, אתה רואה את ההתפשטות של הבדואים. אתה מדבר כאילו אתה לא בעוד השרון, אלא בשוויץ. כאילו אתה לא יודע איך הבדואים מתנהגים פה.
לא, אני מדבר כאילו צללתי קצת לתוך הסוגיה הזו.
ואתה לא יודע איך הבדואים מתנהגים בנגב.
אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על הבדואים. לגבי הבדואים, אני שמח שיחנסו אותם, שיקימו להם 3 יישובים, שיקימו להם עיר, שיקימו להם מה שהם רוצים.
ואתה רואה באמת,
אם זה על חשבון הפזורה.
אתה רואה בדואי אחד זז לתוך היישוב החדש שהקימו לו, יקימו יישובים חדשים, ואלה יישארו במקומותיהם, כמו שהיה ב-70 השנה האחרונות.
אני מציע לך להתקשר אישית ליאיר מעיין, ראש מנהלת הבדואים, או להזין לפעמיים או 3 שהוא עלה אצלנו בבוקר, והוא יסביר לך כן, רבים מאוד לוקחים את האופציות, מקבלים את המגרשים, אגב, הורסים גם הרבה מאוד בתים, הדברים קורים,
אתה מציג את זה... ונקימים אותם כעבור שעתיים מחדש.
אתה מציג את זה כשחור לבן, אבל אין דבר.
אתה זוכר שהקימו בסיס צבאי בנבטים? הקימו. פינו בהמון כסף משפחות בדואיות שגרו שם. הייתי שם פעם בביקור, בא אלינו תת אלוף מפקד הבסיס, ואומר, תעזרו לי לגרש את הבדואים, הם חזרו לתוך הבסיס. אז ככה הם מתנהגים כל השנים, פתאום אתה
טוב, אז לא בוא, מכיר בוא את נסכם, זה. צריך להרוג את כל הבדואים, ואני לא מכיר את זה.
לא
הרי,
צריך.
אני מתבטא פה מספיק נגד הדבר הזה, אני פשוט קצת פחות שחור לבן ממך, ומה שכותבים לי עכשיו, אנשיה של מרב מיכאל, זה שהיא לא מתנגדת להקמת יישובים יהודיים, ואני יודע שהיא לא מתנגדת, יש שם ויכוחים אחרים, אבל בסדר, נא, זה היה שוטר שלך, לא שלי, מה אתה רוצה ממני? אני לא חייב להסכים לכל דבר שאתה אומר. ואתה גם לא חייב להסכים לכל דבר שאני אומר. אורחים ומפיקים, אסף נבו ומלי בנימינו, ואחרי על השידור, איציק אהרון. משאלי טוויטר לפנינו. למרות שזה יום רביעי, ואני לא נוהג לפרסם משאל ביום רביעי, כי אני לא נמצא פה ביום חמישי, כן פרסמתי. וזה המשאל, המשאל הטרי שעלה עכשיו. מנסור אבס מספר שניהל מסע ומתן עם נתניהו על שיתוף פעולה פוליטי. נתניהו מכחיש. למי אתם מאמינים? אחד לאבס, שתיים לנתניהו, שלוש, כבר לא מאמינים לכלום. שתפו, תמלאו, ובין הפותרים נכונה תוגרל אמונה. אתמול שאלנו תקציב המדינה שיעלה להצבעה בכנסת השבוע. אחד, יעבור, תתקדמו, 85%. שתיים, לא יעבור, הממשלה תיפול, 6%. שלוש, ידחה לשבוע הבא, 9%. אגב, זו אפשרות, השבוע
כן,
הבא.
כן, אבל אנשים, אין בה שום דבר נורא. יכול להידחות.
כן, כן, ברור. בכוונה הם הרי מעלים את זה עכשיו. הדדליין, נכון. אגב, הוא 14 בחודש, כדי שאם פתאום יהיה עריק, אז הם יחזירו, יפעילו איזה נורווגי מדלג, יפטרו את העריק, יחזירו את השר, ובא לתקציב גואל. על מה לא נדבר היום?
אחרי ששלושה ערבים הודו בלינץ' מסיבות לאומניות בחייל ביפו, היום בוטלו כתבי האישום, סיפור מאוד מוזר.
גם מכון מור נפל קורבן לפצחנים, אבל מרגיע שאין סכנה דליפת מידע רגיש, כולם באטרף.
לקראת ההצבעות התקציב מונו ממשיני, מפקדי שורות, חברי האופוזיציה, שימו לב, המדובר באלקין, לא איזה נורווגי שלא יודע אם הוא בעד או נגד.
הנכים שוב חוסמים כבישים, לא סוכם שהבעיה הזו נפטרה?
גדעון סער מבקש למנות את מאיר שטרית לוועדת הבחירות ליועץ המשפטי לממשלה. כבר שכחו לו את סיפור דמי השתיקה לעוזרת?
ארצות הברית הכניסה את חברת הסייבר NSO לרשימה השחורה שלה, ונדמה לי שזה די גול עצמי.
אחרי שחייל ירה והרג בשוגג את יונתן גרנות, הרמטכ"ל הדיח מתפקידי פיקוד מפ"י וממ"מ ונזף במפקד הלוטר ובמגד, נכון מאוד.
לפרופסור גליה רב נמאס מההתנכלויות, היא תובעת 140 אלף שקל אישה שקרה לשרוף אותה בחיים כי הורגת ילדים, בהצלחה.
טוב.
אתה לא תאמין, אבל אתה תאמין, כי רגע, ממש הרגע הקלטנו את יושב ראש ועדת הכספים, הנה. האיש בכותרות, אחד האנשים בכותרות, יושב ראש ועדת הכספים, זה אמור להיות יום חגו, מאשרים או לא מאשרים תקציב, חבר כנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו, שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה.
תגיד, לפני התקציב הייתה היום סיבת תונאים עם חדשה גדולה מאוד, הוכרזה עסקת חבילה בין האוצר לבין המעסיקים, לבין ההסתדרות, לבין כל הגורמים, דבר שליברמן התחייב לעשות עד סוף השנה ועמד בו. מצד שני, אתה רואה ששר האוצר הוא גיבור על כל מיני מגזרים, אבל הוא לא באמת נגע בצורה משמעותית, נניח בשכר במגזר הציבורי וכולי.
קודם כל זה עסקת חבילה. עסקת חבילה כוללת בתוכה הרבה מאוד מרכיבים. וצריך להגיע לסיכום גם עם ההסתדרות וגם עם המעסיקים, עם המגזר העסקי. ואני חושב שנעשתה פה עסקת חבילה מאוד מאוד מאוזנת. שגם מעלה את שכר המינימום וגם משפרת את המצב של המעסיקים. וגם נותנת להם גמישות למשל בשעות הנוספות. מוסיפה יום חופש במגזר הציבורי. ולכן זו עסקת חבילה מאוד מאוד מוזנת, שקודם כל נותנת יציבות למשק. צריך להבין שאנחנו משק שיוצא מהמשבר, וכפי שאביגדור ליברמן התחייב, ואתה עושה הר האוצר, נראה לי ביום השני שלו בתפקיד, שהוא הולך לעסקת חבילה כזו, הנה, אנחנו רואים אותה מתבצעת בפועל. ואני חושב שצריך לברך על זה.
עסקת החבילה באמת חדשות טובות, אולי לא יהיו לנו שביטות, אבל היום למשל שמענו שהנכים שוב חסמו כבישים אחרי שלפני חודש, שמענו שפתרו את כל הבעיות עם הנכים, מה קרה בדרך?
תשמע, עד כמה שאני מבין, שיש כמה ארגונים של הנכים מי ששבת היום, או מי שהפגין היום, זה איזשהו ארגון אחד קטן, וראינו את ההבהרה של הארגונים האחרים, שאומרים שהם תומכים בסיכום שהגיעו עם המדינה ועם האוצר. כך שאני חושב שבאמת התוספת שניתנה כאן לנכים במהלך דיון על חוק ההסדרים, היא תוספת שבעצם מבטיחה שהנכים יוכלו לחיות בכבוד במדינה שלנו, ואני מזכיר לכם גם שפתרנו עוד בעיה שבמשך שנים לא יוכלו לפתור אותה, זה אותם ילדים נכים שגם הם קיבלו תוספת משמעותית בקצבאות. כך שאני חושב שאנחנו הגענו פה להסדר שהוא הסדר הולם את הצרכים של הנכים, כמו גם הגענו להסדר שהוא הולם את הצרכים של הקשישים ושל נכי צה"ל ושל הרבה מאוד אוכלוסיות נוספות, שברגע שחוק התקציב וחוק ההסדרים יעבור, נוכל באמת לברך על המוגמר, כי מדובר בתקציב מהפכני שמדינה הזאת לא ראתה הרבה מאוד שנים.
למה חיילי הסדיר נותרו מחוץ להסכמים?
תראה, לצערי הרב אי אפשר לפתור את כל הבעיות בבת אחת, אבל אנחנו הבטחנו, ואנחנו נקיים את ההבטחה, כפי שלמשל אמרתם שליברמן קיים את ההבטחה של כדי עסקת החבילה, אותו דבר יקרה גם עם חיילי הסדיר, בתקציב הבא הם יקבלו את התוספת, זו המחויבות שלנו, זה מה שאנחנו נעשה. כפי שעמדנו בהבטחות האחרות, למשל, אני מזכיר לכם, אותה תוכנית מיגון הצפון, שעוד בשנת 2018, אביגדור ליברמן כשר הביטחון, נשאר אותה בקבינט, ואז הוא התפטר מהממשלה, נתניהו החליט לנקום בו, אבל בעצם נקם בכל תושבי הצפון, וקבר את התוכנית, ועכשיו בתקציב הזה מקבלת ביטוי תקציבי של 5 מיליארד, שקלים, וכבר אפשר לראות ביישובים צמודי גדר בצפון, תחפורים שעובדים וממגנים את היישובים ואת התושבים.
תגיד, זה לא הייתה שגיאה טקטית, התנהלותית, לדחות את, הרי זה תקציב דרמטי, שזה לא רק התקציב, הרי אנחנו יודעים שזה גם הממשלה, היא עתידה כולה תלוי בדבר הזה, זה קרב ההישרדות של נתניהו, לתת לו את הנשק הזה בדמות אי העברת חיילי הסדיר עכשיו. מה הייתה הבעיה לדחות את אחד הדברים שאתם כן עושים לטובת חיילי הסדיר ולהיפטר מהגיבנת או מהקוף הזה על הכתף?
לא, אני מזכיר לכם שפעם אחרונה ששכר של חיילי הסדיר הועלה היה כשליברמן היה שר ביטחון. ומאז היו הרבה מאוד דיבורים, אבל לא נעשה שום דבר. אנחנו לא צריכים להוכיח את המחויבות שלנו לחיילי צה"ל, גם בתקציב הזה, למשל, הצלחנו לחוקק את אותה מלגת ממדים ללימודים שנותנת סובסידיה לחיילי הסדיר הלוחמים לקבל השכלה גבוהה, ככה שבאמת אף אחד לא יטיף לנו מוסר לגבי את הגדלת דרגה שלנו לחיילי צה"ל. אנחנו עושים הכל כדי לשפר את מצבם, וכפי שאמרתי, בתקציב הבא נעשה את זה. וכשאני שומע את צייצני הליכוד מטיפים לנו מוסר, באמת, אני שואל, חבר'ה, עד לפני 3 חודשים הייתם ליד העגל, למה לא עשיתם שום דבר?
תגיד, השאלה הקלאסית עכשיו זה אם את חושב שהתקציב יעבור, אבל אני במקומכם הייתי קצת מוטרד מהעובדה שכל האופוזיציה מתנהלת ואומרת, אין סיכוי, זה עובר, כאילו מנסים להרדים אתכם. יכול להיות שיש איזשהו עריק, אני יודע שעובדים קשה מאוד על יום טוב חלפון.
תשמע, אני מזכיר לכם שגם בימי הקמת הממשלה הזו, נתניהו והחברים דיברו הרבה מאוד על כל מיני עריקים. אני חושב שאם הם היו מתגייסים לצבא, ליחידת לוחדי עריקים, הם היו נכשלים בתפקידם. אין שום עריקים, הקואליציה מאוחדת, ואנחנו נעביר את התקציב. זה לא אומר שאנחנו נרדמים, כן? אנחנו כמובן בכוננות ובדריכות, ומתכוננים ל-30, 35, 40 שעות של עבודה במליאה והצבעות, אבל התקציב הזה יעבור, כי התקציב, כי הגיע הזמן שהתקציב יפסיק להיות כלי פוליטי ויחזור להיות כלי כלכלי, כלי שקובע את יציבות במשק, כלי שנותן לכלכלה לפרוח ולעבוד, וכך אנחנו גם נעשה. זה ממש ממש מוזר שפתאום, אתה יודע, להעביר תקציב הפך להיות כזה אירוע דרמטי, משהו שהיה אמור להיות מובן מאליו כל שנה, אבל אנחנו פה נמצאים באיזושהי סיטואציה חריגה, ואנחנו באים לתקן את זה, באים להחזיר, לעשות סדר ולהחזיר את המצב לשפיות.
עכשיו, אם שיקלי יצביע נגד, זה 60-60 זה לא מספיק, גייסתם את המשותפת?
אנחנו קודם כל סומכים על השותפים בקואליציה. יש לנו רוב כל חברי הכנסת, ואני דיברתי עם הרבה מאוד מהם, באים דרוכים, באים עם מוטיבציה, באים להצביע.
נדמה לי אבל ששיקלי זה לא 60-60. שיקלי, יש לכם בלי שיקלי
61-59. יש לנו 61 בלי שיקלי.
אני לא יודע לספור סתם. אוקיי.
ואנחנו
נעביר את התקציב הזה.
אבל ליתר ביטחון, רק ליתר ביטחון, תפזרו נינג'ות בחניון של הכנסת, סתם, נגד עין הרע.
תגיד.
אני אגיד לכם, זה כמו ריצת מרתון. התחלנו את ריצת מרתון ברגע שהתקציב עבר בקריאה ראשונה כאן בכנסת, ועכשיו אנחנו בישורת האחרונה, שמרנו כוחות בשביל הספרינט האחרון.
כמה אתה ישן בשבוע האחרון במוצא בלילה?
לא, דווקא בשבוע האחרון יחסית זה בסדר, כי ועדה סיימה את העבודה בשבוע שעבר ביום חמישי, אבל בחודשיים האחרונים לא ישנתי הרבה, ישנתי 3-4 שעות בלילה, הרבה מהלילות כאן בכנסת, אבל זה היה שווה את זה, אנחנו מביאים באמת תקציב טוב, באמת
תגיד,
תקציב.
תגיד, בסופו של דבר, כמה באמת אתה מעביר, חבר הכנסת קושניר, כמה באמת אתה מעביר לחמאס?
אני באופן אישי, לעומת הממשלה הקודמת, לא מעביר לחמאס שום דבר. אני מזכיר לכם שבממשלה הקודמת העבירה מזוודות של כסף לחמאס.
אני מזכיר שגם הממשלה הקודמת בסך הכל אישרה לקטרים להעביר את המזומנים, ואתם מעבירים את זה דרך המצרים בצורת סחורות, החמאס מוכר אותם, מקבל כסף מזומן, ישראבלוף, אותו דבר, אותו ישראבלוף.
אני חושב שכולם זוכרים את התמונות של קצינים ישראלים מעבירים מזוודות של מזומנים בגבול. הדבר הזה הופסק, כרגע הכסף מועבר ויש עליו פיקוח באמצעות ארגונים בינלאומיים.
גם קודם היה פיקוח, שווה
לכסף. לא, לא היה פיקוח, חברים. אבל לגבי הספינים...
רגע, שנייה, חבר הכנסת קושניר, זה לא טוב גם להעביר איך שמעבירים עכשיו, אבל אלף קיצצו את זה בשליש, ובית יש הבדל עצום באפשרות שלך לנטר מזומן במזוודה מאשר כסף שעובר דרך המערכת הבינלאומית, אבל זה עדיין די גרוע. אני רוצה לשאול אותך לסיכום, שמעת את הקריאות בהפגנה אתמול וגם את דברי גפני, חברי כנסת שאומרים שמנסור עבאס הורג את חיילי צהל, כל מיני דברים מהסוג הזה, אתם מרגישים את המפלס הזה של מה שמכונה הסתה?
אני חושב שאנשים מסוימים בקואליציה ממש ממש עבדו את זה, הם עוברים את כל הגבולות, הם פשוט כל כך מפחדים מהרגע הזה שהתקציב יעבור, והם יעבדו את התקווה שלהם להחזיר את השלטון חזרה, שהם באמת עוברים את כל הגבולות, ובאמת מדובר בהסתה מאוד מאוד קשה שיכולה להיגמר בטרגדיה, ואני באמת קורא לכולם להפסיק את זה. בסך הכל מדובר במערכת פוליטית במדינה דמוקרטית, וצריך לשמור על הגבולות של השיח, כי אחרת נוכל להידרדר לתאום ולא לצאת ממנו.
חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו, יושב ראש ועדת הכספים, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם. ותאכלו לנו בהצלחה.
בהצלחה, אני רק מודאג שאתה יושב ראש ועדת הכספים, אחרי התקציב, איזה כספים נשארו לך? הכל הלך.
תאמין לי, יש כל כך הרבה עבודה, יהיה לכם הרבה סיבות הרעיון הזה, אני בטוח.
תודה רבה.
תודה, אלכס.
תודה.
ועכשיו לבשנו חג, ואנחנו נגיד שלום לחבר הכנסת צחי הנגבי, הליכוד, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, בן וארי, אתם יכולים לפשוט את בגדי החג ולעבור לבגדי עבודה.
תשמע,
ישמעו
איזה מגיש בערוץ טלוויזיה, כי הוא בשידור חי התחיל להתפשט. אני לא רוצה להיות בסיטואציה הזאת.
תראה, השר הנגבי שהחרים אותנו עד היום, חנך ספר, לכן אני חושב שהוא עולה להתראיין, אנחנו שמחים על כך, אני אוחז את הספר. לפני שנדבר פוליטיקה, נפרגן לספר. צחי הנגבי, לא ארץ נוכריה לקחנו, והתחלתי לקרוא אותו, הוא מעניין צחי.
תודה.
הנה הפסקה...
אני בעמוד 35, ועם השם אני מסכים לגמרי.
תודה, שניכם חוויתם את החוויה הזאת של לידת ספרים. בספר שלי, דרך אגב, אני לא חושב שזה ב-35 העמידים הראשונים, ואני כותב בין היתר, שאחד הדברים שמהם למדתי המון היסטוריה ויהדות ומורשת, זה סדרה אדירה. של האבא של אריה, של פרופסור ישראל אלדד, שהיה לו רעיון יצירתי מדהים לפני עשרות בשנים כשהייתי נער, את כל ההיסטוריה של עם ישראל בצורה של עיתונות אקטואלית.
דברי הימים, דברי הימים חדשות העבר. אבל תשמע, אתה כותב בספר שלך,
והמון כרכים. הכרכים האלה ישבו אצלי על המדפים. לידם היה את פטריקים ועוז יעוז וקופיקו וצ'יפפו.
בעת אלון בעת.
אבל תשמע, אתה כותב בספר שלך, ואני מכיר קצת את ההיסטוריה שלך, אתה מתחיל בהפגנות נגד הנסיגה מסיני, בימית, באנדרטה, אז אתה היית בהפגנות בצד ההוא. אחר כך, בתקופת ההתנתקות, אני הפגנתי נגדך, כי אתה היית בממשלה.
לא הפגנת נגדי, אנחנו היינו באותו צד,
אריה. ועכשיו אתה שוב בהפגנות.
לא, סליחה, בוא נעשה תיקון היסטוריה, דיברנו רגע על היסטוריה. אני הייתי בהתנתקות, בצד שלך ואתה בצד שלי. כשאני יכולתי להצביע נגד, אתה לא יכולת להצביע, ואני הצבעתי בממשלת ישראל 4 פעמים נגד ההתנתקות, כשנתניהו תמך בה, ורוב שרי הליכוד תמכו בה, ואני מספר בספר, אריק שרון, ואחד הימים שלא היה לו רוב, והייתי מאוד קרוב אליו, וידידות אישית עמוקה, ממש לא רוצה להגיד התחנן, אבל הפציר בי להימנע.
אבל בכנסת לו, כמו נתניהו,
אבל אמרתי לו, אין דבר כזה, אני לא נמנע. אתה יכול, אם אתה רוצה, אני עוזב את הממשלה, הרגע. ואז הוא נמלח בדעתו, וחזר ואמר לי, אתה תישאר איתי, כן? ולמחרת הוא פיטר את בני אלון ואת ליברמן.
אז קודם כל אתה מחכן מצוין, שנית, לא נתחיל לחזור עכשיו להתנתקות, אני לסגור את נושא הספר, כי יש לנו הרבה פוליטיקה, אני קורא את הפסקה המסיימת, עשרות שנים עברתי מסלול הכשרה להנהגה, לא פעם בחירותיי היו שגויות, אבל למדתי מהן לא פחות מאשר מהמוצלחות, עמדתי בראש 9 משרדים ממשלתיים, זכיתי לכהן, ואתה מפרט פה באמת רקורד שאני לא יודע מי יכול להציג אחד כמותו, אולי ליברמן. בעוד כמה שנים בעזרת השם התייצב לפני ציבור הבוחרים, הן בתנועתי תנועת הליכוד והן לפני כלל אזרחי ישראל, מוכן בשל ומחויב. אני חדור תחושת אחריות ואמונה ביכולתי להצטרף לשורת המנהיגים שהמיסו על שכמם את התובעני שבאתגרי הזירה הציבורית. יפה. אתה בעצם מעמיד את עצמך לבחירה לרשות ממשלה.
הגעת לפסקה החשובה ביותר בספר.
הוא דילג לסוף, זה לא פייר.
אבל העתיד הוא רחוק. אני חושב שכולם מבינים שבנימין נתניהו יוביל את המחנה הלאומי לבחירות הבאות, מתי שהן לא תהיינה, אני מקווה קרוב. ולאחר מכן, שוב, תקווה, יכהן כראש ממשלה מספר שנים, ואז יחל המרוץ הגדול עם הרבה מועמדים טובים ומנוסים, ואני כמובן אשתתף במרוץ הזה מתוך מגמה לנצח.
טוב, היית בהפגנה אתמול, נכון?
בהחלט.
בוא נשמע קטע קצר מקולאז' של דברים שנאמרו שם, הנה.
הוא נראה לי איש מהאזן הנחות ביותר. הוא לא מנה אותו שום דבר, הוא אופורטוניסט. הוא רוצה שיהיה לו בטיקט שהוא ראש ממשלה, שהיה ראש ממשלה. זה שהוא בגד בבוחרים שלו, בגד במדינת ישראל.
לא נכנע לטרור, לא נכנע לשמאל, לא נכנע למנסור עבאס, שלוקח כסף והורג את החיילים שלנו.
ברמה הוא התגנב את השלטון ויושב עם שמאל קיצוני, ומגשים את כל הפנטזיות הסוטות. הרטובות והדוחות של השמאל החולני במדינת ישראל. אנחנו, נפתלי בנט, לא ניתן לך לגנוב את המדינה.
המדינה היהודית נוזלת לנו מבין האצבעות לטובת החמאס ולטובת מר בנט המגלומן, השקרן, הגנב שלקח לנו את השלטון במרמה,
הם יזכרו לדורי דורות שהאנשים האלה היו גרועים יותר מהאויבים שלנו. האויבים שלנו נלחמים בנו פנים מול פנים, אלה נלחמים איתנו מתוך הבית.
טוב, אני רק רוצה, הראשון כמובן לא היה בהפגנה, זה היה גפני שקרא לבנט בוגד ובעצם הסית ודיבר על מיטה. בטף. אחר כך פטין מולה, שאמר שמנסור אבס הורג את חיילי צהל, מאי גולן, גלית דיסטל וגד יברקן. שמחתי לא לשמוע קטע שלך בקולאז' הזה, אנחנו מכירים כמה שנים, אבל איך אתה מרגיש מול הדבר הזה?
אני הייתי מראשוני הדוברים, נדמה לי הדובר השני, נשאתי נאום שאני לא אתן לו ציונים, אבל הקהל נתן לו ציון מאוד חיובי, כי מאוד התלהבו, רק שאני בנאומים שלי, מזה שנים, נוהג לפעול על פי הנחיה במרכאות, או חוכמה שלמדתי מאמא שלי. אמא שלי אמרה תמיד, אתה לא נהיה יותר עשיר מעוניו של האחר. אל תיכנס לעניינים אישיים. דבר על אידיאולוגיה, על מדיניות, על חזון, על השקפות, מה צריך לעשות, מה הצד השני לא עושה טוב, ולזה הקדשתי את נאומי, כך שלא היה בו שום אמירה שיכולה להשתלב בקולאז'.
אני לכן אמרתי, השאלה היא מה אתה חושב על הדברים שעל...
אני לא ועדת האתיקה של חברי.
אז היות הסוטות והרטובות של השמאל, מנסור עבאס לוקח כסף והורג את חיילי צהל, מולי יש את הדברים שאתה, אתה אמרת על מנסור עבאס, אני מוכנים להיכנס עם מנסור עבאס במשא ומתן אחרי ספירת 87% מהקולות.
יש פרשנים לרטוריקה, אני יודע לומר לך שזאת ההפגנה, שמאוד מילאה את ליבי שמחה ואושר, מכיוון שהחשוב בהפגנה זה לא הנועמים. החשוב בהפגנה זה שאנשים יוצאים מהבית, מוכנים להיחלץ מאדישותם, זה לא משנה אם הם באים להצביע או להפגין בבלפור נגד נתניהו, או שהם באים לרחבת הבימה כדי למחות נגד בנט. החשוב הוא שאנשים משתתפים בתהליך הדמוקרטי, לא כל הזמן יושבים ומחרסמים את נשמתם בבית וצופים בטלוויזיה וזועקים למה ולמה, תהיו מעורבים, תהיו שותפים, אל תהיו אפאטיים.
ובאמת זה ראוי לברכה, אבל אני רואה מהדברים שאמרת אתמול, אמרת לעולם לא נקים ממשלה שתסתמך על התנועה האסלאמית.
לא, אמרתי שזה מה שאמר בנט תוך כדי מבצע שומר החומות כדי להרדים אותנו. ואז ציטטתי אותו, שהוא אמר לעולם לא ולא ולא ולא, אחרי זה הוא עשה ההפך. וסיכמתי, אני שמח שהוא לא הצליח להרדים אותה, הנה יש פה אלפים, לא רדומים, ערים.
כלומר, אתם לא פוסלים עקרונית ישיבה עם התנועה האסלאמית.
לא, אנחנו עובדה באופוזיציה, מכיוון שאנחנו לא ישבנו עם התנועה האסלאמית, עכשיו המתמטיקה מדברת, אם התנועה האסלאמית הייתה איתנו, היינו היום ברוב.
אבל סמוטריץ' לא רצה, כי אתה, אני אומר שוב, צחי הנגבי, אתה אומר, אני מקריא כותרת, מוכנים להיכנס עם מנסור עבאס למסע ומתן?
היה מסע ומתן עם מנסור עבאס בבית של נתניהו, בגלוי, לא בחדרי חדרים, על תמיכה של מנסור עבאס ברעיון, שאני חושב שהוא היה הרעיון הנכון, ללכת לבחירה ישירה של ראש ממשלה בלי לפזר את הכנסת.
אז לא, אני קורא...
נתניהו ניסה לשכנע
אותו שזה הדבר הנכון. אני קורא את דבריך המדויקים מאותו בוקר. אתה אומר, אם הבאס יושב ראש רם יאפשר לנתניהו להקים ממשלה בכך שיתמוך בה מבחוץ, או אפילו ייכנס אליה, בליכוד לא פוסלים זאת, אפשרות יותר טובה מבחירות חמישיות. מה שאני מסכים. יש לי פה עוד רעיון. השר נגבי ברעיון ליאיר ויינרב בכאן חדשות, ניקח את הקולות של מנסור הבאס לליכוד. תשמע, אתה לא היחיד. רבים דיברו על זה, רבים מאוד. ועכשיו קוראים לו רק חיילים.
אתה חריף, אבל עשית טעות לוגית. אנחנו רצינו את הקולות של מנסור עבאס. לא את הקולות שלו.
לא אותו עצמו, אתה אומר.
לא, לא את הקולות שלו אחרי הבחירות. את הקולות שלו לפני הבחירות. ולכן, ומה שאתה מצטט הוא הרבה לפני הבחירות.
לא, אני דיבר, הציטוטים שלפני היו מיום...
לא, יאיר ויינרב זה הרבה לפני.
בוקר הבחירות, אבל מצינו, תגיד, זה הולך לעבור?
לא, רק שתדע, קראו כל הזמן לראש הממשלה דאז, נתניהו, אבו יאיר, למה? כי הוא עשה דבר חדש בליכוד. הלך בכפרים הערבים וביקש מהם לתמוך בליכוד. דרך אגב, זו הייתה הפעם הראשונה בתולדות המדינה, שהליכוד קיבל כמעט יותר מכל מפלגה יהודית ציונית אחרת, בקרב ציבור ערביי ישראל, וזה באמת אותה מגמה שאנחנו מקווים שהיא תתרחב.
טוב, אנחנו לא דיברנו על הקמפיין, אלא על המסע ומתן, ועל ארבע פגישות בבלפור, אבל עזוב, מצינו את זה, התקציב הולך לעבור.
מצינו לגמרי. אנחנו עובדה שאנחנו באופוזיציה, זה אומר שכל הזיות האלה, שהם דווקא מהצד השני, בוצעו, ומי שהתחייב שלא ללכת איתם, ורצה להחתים את נתניהו, אתה זוכר? הוא אמר, בוא אליי הביתה, אני מחזיק מסמך שבו כתוב לעולם לא נלך עם רם.
אבל נתניהו לא חתם. היה ראש ממשלתנו
שחזר בו. דרך אגב, יש לזה השפעה ישירה היום על התוצאות של הסקרים.
אתה קורא לו ראש הממשלה לבנט?
הוא ראש הממשלה. הוא גם ראש הממשלה של כולנו. כמובן שאינני שותף לדרכו ולמדיניותו, אבל הוא ראש הממשלה. ועל זה אני מצער, ואת המצב הזה אני רוצה לשנות. אבל לא לחינם הסקרים מלמדים על כך שראש הממשלה לא מצליח לעבור כמעט את אחוז החסימה. דבר שלא היה מעולם בישראל.
בשני הסקרים האחרונים זה 6-7 מנדטים.
זה כסר על הקסקס. אתה יודע, טעות הדגימה. וגם בוא נאמר שיש לו 6 מנדטים. זה דבר עלוב. זה דבר שמשקף היום את מצבו הציבורי, וגם את הבהלה שהחזה בו, ואני יכול להבין אותה.
חבר הכנסת הנגבי, היום החליטה הממשלה להקים 3 יישובים בדואים בנגב. מה דעתך על ההחלטה?
לא נתנו לבני גנץ להעביר את ההחלטה הזאת, אמיר פרץ היה זה שיזם אותה בממשלה שלנו. כי אמרנו, תשמעו, את בעיית הבדואים צריך לפתור, אבל אי אפשר לפתור רק בעיית הבדואים כשיש את בעיית ההתיישבות הצעירה. רבבות אנשים שהם במצב זהה, אין להם חשמל, אין להם ביוב, אין להם תקשורת, אין להם מים, אין להם מרכיבי ביטחון, תפסיקו להתעלל בהם. הבאנו הצעת החלטה לפתור את העניין הזה, ואמרנו, אם אתם תלכו איתנו בעניין הזה, אנחנו גם יכולים לחיות בשלום עם שלושה יישובים בדואים. מה קרה היום? כמובן זרקו לכל הרוחות את כל ההתיישבות הצעירה, שראש הממשלה בנט היה במעל שלהם ורבט שם מבוקר עד ערב ונשא את דגל ההתיישבות הצעירה. דרך אגב, מה תפקידו היום בנוסף לכהונתו כראש הממשלה? שר ההתיישבות.
הוא גם אמר
שההתיישבות הבדואית, זה מה שמעניין אותו.
הוא אמר שהדבר הראשון שהוא עושה כראש ממשלה זה הוא מסדיר את ההתיישבות הצעירה. הצהרה בקולו.
חד וחלק, אבל אני אומר לך, אני הייתי במשרד הזה, אני הקמתי אותו יחד עם ציפי חוטובלי, אין שם היום תקציב. אין מנכ״ל, בפועל אין שר, כי ראש הממשלה הוא השר וזה לא מעניין אותו, הוא לא היה שם פעם אחת. אין עובדים, אין יוזמות, כל הדברים שאנחנו בנינו כמו מערכת שהולכת לפקח אחר ההתיישבות ובעיקר לראות איך פסיקים את ההשתלטות, שנייה, את ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C יחד עם המועצות המקומיות ביהודה ושומרון, מחק את זה. זה לא קיים יותר.
אני קורא ידיעה טריה מהטלגרם של עמית סגל, אני אומר את זה לשניכם, כי אתם פה מקוננים על גורלו של הנגב בעקבות החלטת הממשלה. תנועת רגבים, אני לא צריך להציג אותם, נקודותיים. רע"מ לחצו קשות, אך החלטת הממשלה נותרה בנוסח שדרשנו. למרות לחץ כבד של רע"מ לשנות את נוסח החלטת הממשלה, עבודה משותפת של רגבים ולשכת השרה שקד שימרה את הנוסח שהוסכם בתקופת ממשלת נתניהו. מה אתם רוצים?
אני יכול לתת לך 10 מכתבים שקיבלתי מרגבים נגד השלושה היישובים האלה בדיוק, כאשר זה היה בממשלה של גנץ ונתניה. משהו קרה שם, זה מעניין לראות מה קרה.
טוב, לא ענית לי אם אתה חושב שזה עובר, ומה קורה אם זה עובר?
התקציב?
כן.
התקציב עובר. התקציב עובר, יכולים ליפול באיזה הסתייגות, אתה יודע, מתוך נמנום, אבל זה אין לזה שום משמעות. מעולם לא קרה שתקציב שהובא לכנסת ועבר קריאה ראשונה, לא עבר בקריאה שנייה ושלישית, וזה מה שיהיה הלילה. אנחנו נשתתף בפולחן הרגיל, בטקס המפורסם שיושבים ומצביעים כעדה של אנשים שהם לא רואים ממינם ושמאלם, רק את הכפתור שלוחצים כל הזמן. אנחנו נגד, הם בעד וכו'. זה בסוף חסם משמעות פוליטית, כי כל התקציבים עברו, ואתם מלווים את הזירה הפוליטית עשרות בשנים, ואתם יודעים שכל הממשלות נפלו, למרות שכל התקציבים עברו. חלק אחרי 20 חודש כמו ברק, חלק אחרי יותר. אז הממשלה הזאת לא תכהן עד סוף ימיה, בלי קשר לשאלת התקציב, אבל מה שיפיל
את זה... נתניהו נשאר אם התקציב עובר להערכתך?
סליחה?
אם התקציב עובר, מה שאומר שהממשלה קונה לעצמה סוג של עיצוב, כן. אתה מעריך שראש האופוזיציה נתניהו נשאר, או
שינסה
לחתוך לאקזיט?
הגיב בתמיהה על שאלתי, כי היו פרסומים, שאלתי אותו אם הוא לא מתכנן הפתעות, הוא הגיב בתמיהה, ואני חושב לפחות על פי דבריו, הוא איתנו עד הניצחון.
אז כרגיל להגיד השר, אבל זה כרגע לא השר, זה חבר הכנסת צחי. סליחה. אני אתן לך שתי אפשרויות לסיום.
אני בטוח שזה מעולם הכדורגל.
התקציב... לא עובר, הממשלה נופלת, והפועל מנצחים 5-0 בדרבי בשבוע הבא, או הפוך?
תראה, כמו שאתה יודע, יש עיקר ויש תפל. הדרבי זה העיקר.
אני יודע, זאת הבעיה.
כל היתר זה עניינם של 119 ח"כים אחרים.
וכן, ושאר המדינה, וזה רק... טוב, זה מה שאני אוהב בך, לא שאתה מקביס, אבל שאתה לוקח את זה ברצינות. צחי נגבי, תודה.
תודה רבה.
ירון זאבי יסן דובחי תנועה, פרסומות ונחזור. שני חזיזה, שלום.
שלום לך,
ואריה, עיתונאית כאן 11, בעצם פענחה את תעלומת הרצח המטורללת הזאת. רצח והיעלמות זה כנראה שני מעשי רצח. היום יש התפתחות משמעותית, יש למשטרה כבר חשוד שהודה ברצח, והרב ברלנד כנראה אישר את הרצח. תגידי, אם היינו אומרים לך את זה לפני שהתחלת את הסדרה, את הסרט שעשית, היית נופלת מהכיסא, או שאת בעצם כל הזמן יודעת את זה אחרי עבודת הדוקו המדהימה, רק אי אפשר היה עוד להוכיח?
האמת שנסות לא להיות צעירה, אני יודעת את זה, אני יודעת את הפרטים האלה, מפה אבל עד להגיע למצב שאני יודע שהחשובים יבואו ויקשרו את עצמם, אז זה כמובן, זה באמת, זה חלום שמתגשם.
השאלה היא, אם את ידעת, איך המשטרה לא ידע?
תראה, אנחנו ניסיתי תחקיר במשך קרוב לשלוש שנים, אספנו עדויות, אספנו פרטים, הצלבנו, בנינו תמונה, אני חושבת שכש... כשהסרט שודר, אז כבר הייתה לי תמונה, אני חושבת שאפשר היום להגיד כבר פחות לכאורה של מה קרה בכל אחד מהמקרים, מה היו המעורבים בכל אחד מהמקרים, בתכנון ובאירוע עצמו. באנו מאוד מוכנים, גם כששידרנו את זה, אתה יודע, בגלל שזה סיפור כל כך מורכב וכל כך רגיש, אז גם משפטית אתה צריך להיות נורא זהיר, ולהיות נורא בטוח בדברים שאתה אומר ומשדר. אז באמת פה היינו בפרטים הקטנים.
תגידי, מה גרם לך להיכנס לכל הפרשה הזו?
קיבלתי טיפ שנשמע כמו איזה סיפור על איזה אגדה אורבנית, על איזה רצח, שמשמרות צניעות, משהו שבאמת לא היה שום דבר להיחיד בו בהתחלה, אבל אתה יודע, זה סיפור שיש בו את כל מה שאתה רוצה כדי שהוא יקרא לך לרוץ אחריו. הוא מעניין, הוא מסקרן, יש פה תעלומה שאתה רוצה לפתור, יש פה משפחות שאתה רוצה לעשות איתם צדק, יש קבוצה מטורללת שאתה רוצה לנסות להבין ולספר את הסיפור שלה, מעבר למקרה הרצח, איך זה, איך זה, אי אפשר להתייחס לשמות החשודים, אבל איך זה שאנשים שהם לכאורה נורמטיביים, שבאו מרקע חלקם אינטלקטואליים, חלקם, אתה יודע, באו מקצועות חופשיים, לוקחים חלק בכזה דבר מטורף. אז בהתחלה זה העניין, והסקרנות, וכרוס שנכנס לזה, יש עוד ועוד דברים שמושכים אותך לזה.
ולהערכתך, ממה שאת יודעת ומה שיש למשטרה, יש סיכוי שהרב ברלנד יישאר בכלא עד יום מותו?
תראה, זו שאלה של עניינים משפטיים שאני פחות קיעה בהם. אני יכולה להגיד מה אני יודעת או מה אנחנו שידרנו בתחקיר, שבשני המקרים, ברלנד זה שלכאורה נתן את ההוראות המפורשות. מה לעשות עם, במקרה של ניסים שטרית או נער הנהדר, ומה לעשות במקרה של אבי אדרי, זה פה לברכה, הוא הפוסק. אז אני מניחה שיש פה איזשהו עניין של אחריות שילוחית. אני לא מספיק יודעת, אבל לפי מה שאני מבינה, יש עניין שאם הארגון מוגדר כארגון טרור, כי אם אנחנו רואים למשל בעולם הפשיעה הפלילית, אם עבריין מהכלא שלח לשלוח מישהו, יש לו אחריות, למרות שהוא לא זה שביצע את האירוע. אז אני לא יודעת בהגדרות, אם שוב מובנים תוגדר כארגון פשע, ואז אולי העניינים המשפטיים הם אחרים.
מבחינתך שוב מובנים זה ארגון פשע?
חד משמעית.
ושאלה אחרונה, אם את יכולה ככה במשפט, יש לך מושג מה הדבר, מה הנוסף שעוזר עכשיו למשטרה לפענח?
מה הדבר, מה הנוסף?
הראיית הזהב, DNA, לא DNA.
מה?
אולי DNA, משהו כזה?
אני לא יודעת אם יש DNA, במקרה של ניסים, אתה יודע, זה תקופה שהיא כבר 30 שנה, לפני יותר מ-30 שנה נעלמה. במקרה של אבי אדרי, יש גופה. אם נלקחו דגימות שאפשר להפיק מהם DNA היום, ואני
טוב, נמתין, בסקרנות רבה. בכל מקרה יישר כוח שאני חזית, תודה.
תודה רבה לך.
אני אגיד לכם שלדעתי זה עוד לא נגבר, אנחנו נשמע עוד דברים על הפרשה הזאת.
נשמע בצימאון רב. תודה שאני חזיזה, נצא לפרסומות, תכף נחזור. טוב, אז איך אתה מסכם? צחי הנגבי לא עלה פה שנים ארוכות.
לא, 9 חודשים הוא לא היה אצלנו. אבל זה נראה כמו שנים, כן.
אתה לא מתבלבל עם בני בגין?
אולי, כן, נכון.
צחי לא היה פה...
זה לא אותו איש, למרות שלא רואים אותם ביחד, זה לא אותו איש.
צחי לא היה פה הרבה מאוד זמן. רעיון מעניין, הוא כן, הוא רואה את עצמו מועמד לראשות ממשלה. אני רוצה להגיד לך שאריאל שרון ראה בו יורש, הוא העריך אותו, כאילו, יש לו, שיש לו כמה תכונות, כאילו, של קור רוח וכו'. אחר כך הוא גרם לעצמו הרבה מאוד נזק בדברים אחרים. תשמע, היינו אומרים לדבר על היישובים הבדואים וההתיישבות הצעירה, אבל דנו על זה ארוכות עם צחי הנגבי, ונשארו לנו 2 דקות לדבר רגע על מה שקורה בקהילה הלהט"בית. אתה שמח לידם או מה?
2 דקות להספיקו. 2 דקות להספיקו. אני לא שמח לידם באמת, אבל מה שמרגיז בעניין הזה, זה שהרבה שנים אסור להגיד משהו רע על הקהילה הזאת, כי אתה מסתכן בטרור להטבי. כמו שאסור להגיד משהו רע על הפוליגמיה של הבדואים, כי הם אוכלוסייה מוחלשת ומקופחת, אז יש אזורי טאבו שאסור להגיד עליהם, ויכול להיות שהם עלו כיתה עכשיו, והם מספיק חזקים בשביל לחשוף גם את החטאים ואת הפשעים שמתקיימים בתוך הקהילה.
כן, הם עלו כיתה, נראה לי, אני צריך לשבח את התחקיר של מיכל רבינוביץ' בכאן 11, את זה ששניהם מיד ישעו את עצמם, אני לא יודע מה זה שווה, גם גל אוחובסקי וגם איתי פינקס, את זה שניצן הורוביץ כבר דיבר היום וגינה, ותשמע, שמעתי גם רעיון עם אחד מחירי הקהילה בבוקר ברדיו אחר, אבל בסדר, מיטו הגיע גם אליהם, חבר'ה, תפנימו. זה המצב, זה העולם החדש, וזה תופס גם אצל האטבים.
כן, ואני לא יכול שלא לברך על כך.
אגב, המשטרה התחילה בחקירה רשמית, אני חושב שמדובר באוחובסקי, לא בפינקס כרגע, אבל איך תדע לאן זה יוביל?
לפני 10 שנים או משהו, אני לא יודע אם יש התיישנות על הדברים האלה, אבל זה סיפור יותר ישן. אני לא, בעצם לא יודע מתי הטענות כנגד אוחובסקי. ממתי?
מה שאני כן יודע זה שבסופו של דבר, אחרי שכל האבק התפזר, פרס כבר מחקנו, עכשיו הולכים ללהט"בים, המורשת היחידה שתישאר זה שלך.
כן, רק מכיוון שאני לא מספיק חשוב שמישהו יתחיל להוציא לי שלדים מהארון, והם גם לא שלי, הם של אנגלים, לא, אז מה זה חשוב?
אצלכם בלכי השלדים זה באמת שלדים.
ואת רוב השלדים לא מצאו עד היום, הם בדרום תל אביב,
לא, זה לא סיפורים על הצמדה לקיר, זה שלד ליטרלי. טוב, בסדר, אז אפשר לסיים ולהרוז. תדאג למשאל שלי מחר, אני לא יהיה פה, אתה צריך לקרוא את התוצאות.
כן, 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 אני אקרא אותם.
כנסו, תצביעו, למי אתם מאמינים? לגרסת אבס וגרסת נתניהו. עורכים ומפיקים אסף נבו ומלי בנימינו, ואחראי על השידור עידו כהן. עורכי הדיגיטל דוד זבולוני ורון שיין. אחינו ספורטים קופמן ומליניאק, להתראות, אריה, תודה.